טוב, אנחנו פרשת תזריע, כן, זה מקליק. אנחנו פרשת תזריע, פרשה רביעית, חומש ואיקו. בדרך כלל כוחזים אחרי פסח בפרשה הזאת. אז השנה קיבלנו, ספר. השנה הולכים לקרוא פרשת נוסוי לפני שבועס, שזה מאוד נדיר. זה נדיר. אז פרשת תזריע מתחיל נושא חדש. גם תזריע, גם מצור, נדבר על הנושא של מצור. על הטומאה שלו, הוא בקיא בנושא של נגויים. לכן אני צריך לדבר על פרטים, ועל הנושא אולי. על הטומאה של מצורו, ופרשת מצורו, על הטהרה של מצורו. בדרך כלל קוראים את זה ביחד גם כן. עכשיו, איך זה מגיע לחומש ועיקרו? כי יש בזה קורבנות. מצורו מביא קורבנות. אבל מרש"י כבר נראה, מה שחוץ מזה שנדבר על קורבנות, יש פה עניין בעצם, בנושאים האלו, הם גם קשורים לחומש ועיקרו בעצם הנושא. למה? בגלל שחומש ועיקרו בעצם פותח במילים אודום קיאקי מקיים קורבן, אז הוא עוסק איך נהיים אדם. אדם הוא זה, הוא זה שיכול להקריב קורבנות. קורבנות גם אלה שעושים אותו אדם. חומש ואיקו בא ללמד איך נהיים אדם. מהתחלה זה קורבנות, אחר כך ראינו שזה הפרשה של המאכלות, מאכלות. מה מותר לאכול, מה אסור לאכול. שצריך להיות קדוש, כתוב 5 פעמים את הלשון הזה, וסקדישתם, וסמקדושים, כקודש, וסמקדושים, כקודש, 5 פעמים כתוב את זה. צריך להיות קדוש, לא צריך להיות קדוש. ועל אותו מסלול ממשיך גם הנושא של מצורו, שזה מה לא להיות. אם אתה אדם, אז כמו שאתה נזהר מה אתה אוכל, מה אתה מכניס לפה, אז גם מה אתה מדבר, מה אתה מוציא מהפה. אז כן הלאה, גם הפרשות אחר כך עוסקים בנושא של איך להיות אדם. אחר כך אחרי קדושים, זה הפרשות של קדושה, ואחר כך חגים, אחר כך בארבע חוקו יסה. עכשיו, לפני הפרשה שמציירו, יש פה עוד פרשה אחת קצרה, של תומת לידה. זה כבר לכאורה לא מובן מה הקשר לפה. למה זה מופיע בין המאכלות לבין פרשס מצוירו. וגם אחרי הסיפור של מצוירו, עדיין בתוך פרשס מצוירו, מופיע כל הסיפור של טומאת נידו, זווה, זב, כל אלו. אז למה זה לא ביחד? אז מה הפרשה הזאת עושה פה? וגם צריך להבין את הנושא הזה, מה זה הטומאה הזאת? באופן כללי, אז יש תומס נידה, תומס זובו, תומס זב, וכל מה שהתורה מפרטת בפרשת מצורו. כל זה, זה בעצם מצב מקולקל. נידה נקראת דווה. דווה זה לשון של חולי, לשון של צער, שמדווה. מה שאומר את זה. אז זה בעצם מצב מקולקל. מצב מקולקל הזה נוצר בתור עונש על חטא עץ הדס. האישה התקללה בכמה סוגי דמים שהיא צריכה להתמודד איתם. אבל לידה זה לכאורה מצב מתוקן. לידה זה להוליד אדם. זה המצב המתוקן.
בצער.
המצב המתוקן הזה, לכאורה, לא אמור להיות בצער, אבל לא אמור להיות טומאה. אמור להיות מצב משמח. אבל התורה אומרת, לא, התמאה בדיוק כמי נידס דבוי סטיטמו. בדיוק כמו כסדר כל טומאה האמורה בנידה, כך אומר רש"י. אז צריך להבין למה. ולמה יש הבדל בין ילדה זכר ילדה נקבה. וחוץ מזה שהתורה מספרת עוד חידוש שיש בטומאת לידה, שאין בשום דבר אחר, שיש אחר כך עוד תקופה שלמה שהיא לא טמאה, זה נקרא טבול יום, זה נקרא דם טוהר. זה לא אסור אותה לבעלה, אבל היא עדיין אסורה בקודשים. נקרא טבול יום.
ארוך.
ארוך. כמה? גם כן יש הבדל. לזכר עד 40 יום, נקבע עד 80 יום. אז גם זה צריך להבין מה העניין בזה. עוד דבר שמופיע פה בדרך אגב לכאורה, זה הפסוק השלישי בהם השמיני, ימו לסער לסה. זאת אומרת, שבהם השמיני, מלאים אותו. מה זה קשור לפה? פרשה שלמה, פרשה סלח לך, כל הפרשה של ברית. איך זה מגיע לפה? וגם זה רק כאילו להמשך כזה. שבע ימים מטמאה. בהם השמיני יהיה ברית. מה זה קשור? כאילו השמיני הזה קשור לשבע הראשונים, זה כזה, הוא ביום, זה עם ווב. מה זה קשור? אם כבר, צריך להבין בכלל, למה עושים את המילה ביום השמיני? יש כאלה שמלאים אותם... יש כאלה שמלאים אותם ביום הראשון. מקרה מסוים, מקנס כסף, לא מופיע פה, מופיע על פרשת לך לך, מלאים אותו ביום הראשון. ביום שקונים אותו, גם אם זה היום הראשון שנולד, מלאים אותו. אבל חוץ ממנו, כולם מלאים אותם ביום השמיני. למה? אז... הרמב"ן אומר שכל ה... שבאמת הטומאה הזאת זה תיקון. יש את הטומאה שנדע שזה בעצם קלקול. כנגד זה יש את השבע ימים של הלידה, שזה בא לתקן את השבע ימים של הנידה. זה טומאה שמתקנת. ויש בטומאה הזאת שתי חלקים. יש את השבע ימים, שזה דם טומאה, ויש את הימים אחר כך שזה דם טוהר. אז השבע ימים שזה טומאה, זה התורה בעצמה אומרת, כמי נידה טומאה שזה תטמור, כנגד השבע ימים של הנידה. אז כנגד זה, יש שבע ימים כאלו, שהיא גם כטמאה כדי לתקן את זה. מה אחר כך? אז מה אחר כך? היא עדיין נקראת טבול יום, כי עדיין הוא קורא לזה הלשון שהוא אומר כי בכל אלה תוציא תמצית הדמים והליכות האחרות המרופשות הבאות מתמצית הדם ואז תנקה מלידה ומבטן ומהיריון ותבוא בית השם. זה סוג של ניקיון שנצרך כשהיא רוצה לבוא לבית המקדש. זאת אומרת, יש לא טמא, אבל עדיין לא טהור. זה עוד לא כזה רמה של ניקיון שיכולים להיכנס למקום הקדוש. אז זה שתי דרגות שאדם צריך לתאר. דבר ראשון, מה שרע לגמרי, זה טומאה. אחר כך כבר אין טומאה, אבל אתה עדיין לא קדוש. עדיין לא מתאים להיכנס לבית השם. אז פה יש עוד תקופה של כמה שבועות שזה מנקה אותה לגמרי. ולמה זה שונה בין זכר לנקבה? אז בשם אבן עזרא אומר, בגלל שזמן יצירת הוולד בזכר זה 40 יום, נקבה זה 80 יום. אבל אומר פשטס, לפי חז"ל לא נראה שיש הבדל ביניהם. יצירת הוולד זה תמיד 41 יום. 40 יום ו... 41. אז הוא מסביר בצורה אחרת ש... למה זה לוקח יותר זמן להתנקות? כי החולאים הקרים צריכים בנקיותם אריכות זמן יותר מנחמים. נקרא חולי קר. אמרנו שבוע שעבר שזה יותר נקרא יגון והנחה. זה יותר שייך לעולם, זה יותר קר. ממילא לוקח יותר זמן להתנקות מזה.
יותר קר?
כן, ככה אומר. כי טבע הנקבה קר ולך. אז דבר קר יותר, היא לוקח יותר זמן להתנקות ממנו. אני לא יודע למה, אבל יש כאלה שמבינים בזה. כך רום. יש פה דבר מעניין שהאור החיים אומר. הוא אומר שכדי שיהיה הולדה, כדי שיהיה המשך בעולם, צריכים אישה. אבל אישה לא מצווה על זה. אז יש פה ברוך. מצד אחד צריך אותה, מצד שני לא חייבת, אז למה שהיא תרצה? הוא אומר שבדרך כלל היא לא רוצה. למה? משתי סיבות. דבר ראשון, בגלל הצער שהיא סובלת. לא שתי סיבות. זאת אומרת, יש פה שתי מניעות שצריכים להתמודד איתן. דבר ראשון, היא לא רוצה בגלל הצער שיש בזה. ודבר שני, אם היא כבר כן רוצה להינשא, זה לא בשביל הילדים. ככה אומר. אם תנסה, יהיה כוונתה למלות תא ותא באמת. סתם, רוצה להיות נשואה, רוצה ליהנות. כי שאלה גדולה, הנאה שלה יותר גדולה מהנאה של הבעל. כך כתוב בחז"ל. הצורך שלה בנישואין הוא צורך יותר חזק מהצורך של הבעל. אז זה יכול להיות שבכלל לא תרצה. וגם אם היא תרצה, אז המטרה לא תהיה בשביל הוליד. אז בשביל זה, את אומרת פה דבר מעניין, זה מותר להגיד בבית. שמור את זה להגזים. הוא אומר, אישה כי תזריע, וילדה, אישה שמוכנה להתגבר על שתי המכשלות האלו. היא מוכנה, קודם כל, להתחתן. אישה כי תזריע. היא לא נמנעת מזה בגלל הצער של זה. והמטרה שלה זה וילדה, בשביל המטרה האמיתית. אז מה היא מרוויחה מזה? שהיא עולה זכר. אישה כי תזריע וילדה זכר. היא עולה למעלת הזכר. דרך כלל המעלה של זכר זה יותר מהמעלה של נקבה. אנחנו מברכים שלא עושה אני אישו. היא פתורה מהרבה מצוות. הדרגה שלה היא דרגה יותר נמוכה. אבל אם היא מוכנה בעצם להפקיר את המהות שלה בשביל המטרה של וילדה, אז היא עולה למעלה של זכר. זאת אומרת שזה מעלה ורוממות לאישה כי תזריע וילדה. איזה מעלה יש לה? שהיא זכה. עוד רמז מביא שזה אישה זה מרמז על כנסת ישראל, על השכינה, עלינו. ויש הבדל בין הגאולה הראשונה לגאולה האחרונה. הגאולה הראשונה היא בבחינת אישה. לכן קוראים לזה שירה. הגאולה האחרונה תהיה מבחינת זכר. שזה השלמות ואז יהיה שיר, לא שירה. זה עוד נושא, אבל הוא אומר, אישה כי תזריע וילדה, אם אנחנו במשך הגלות דואגים להוליד, עיקר תולדותיהם של צדיקים, מה עושים תועבים? אז נזכה לגאולה שהיא מבחינת זכר. עכשיו, הנושא הזה של ביום השמיני, אם המסור לא סוי, אז מסביר האור החיים קודם כל לפשטות. שכתוב בחז"ל שאחד מהסיבות שהמילה זה ביום השמיני, כדי שלא יהיו כל העולם שמחים, זה אביו ואמו עצבים. בגלל ששבע ימים היא טמאה, לכן התורה חיכתה עם הברית, עד יום השמיני, ליום שהיא לא טמאה. כדי שיהיה שמחה שלווה. עד כדי כך, זה של המשגיחים. לא יודעים לחבר, כן? שווה לדחות את הברית, שבע ימים הוא ערל, העיקר שיהיה שמחה שלמה. יש עוד משהו שכתב בחז"ל, למה התינוק נימול 8 ימים? שקנה השם רחמים עליו להמתינו עד שיהיה בו כוחו. ביום השמיני יש לו יותר כוח. איזה יותר כוח יש לו היום? טוענים שיש הכי הרבה קרישת דם ביום השמיני. יש 120% קרישה. אבל זה לא הסיבה, כי זה כבר תוצאה. הסיבה שיש קרישה זה בגלל שהברית זה ביום השמיני. הברית היה ביום ראשון, אז ביום ראשון היה יותר קשה. זה ברור. אבל איזה כוח יש לו יותר ביום השמיני מאשר בימים האחרים? אז מביא את הזוהר. הזוהר אומר שהסיבה שהמילה זה ביום השמיני זה כדי שהוא בטוח יעבור שבס. אי אפשר לגשת לברית מילה אין לו את הכוח לעבור את זה, רק אם יש שבס באמצע. אז אם זה 8 ימים, בטוח יהיה שבס באמצע. אם קורא לזה כוח החיוני, מביא את החזל שקודם שבו שבס היה העולם רופף ורועד, כיוון שבו שבס מתחזק ונח. שבס נותן לעולם את הכוח החיוני. או אחרי אומר במקום אחר, נמילים כשש יסיומים. עושה השם את השמיים את הארץ, אז כתוב ששת, לא כתוב בששת. אז אומר, העולם נברא רק 6 ימים. אין יותר משש ימים. אין לו כוח להחזיק יותר משש ימים. רק מה קורה? כשעומד לגמר היום השישי, מגיע שבס, נברא עוד 6 ימים. אבל בלי שבס נגמר העולם. העולם לא יכול להתקיים יותר מ6 ימים. אז שבס נותן את הכוח החיוני לעולם, הוא נותן את הכוח החיוני לתינוק. זו הסיבה, אחת הסיבות שעושים שלום זוכר. עושים את זה בשבס. למה עושים את זה בשבס? כתוב שזה הכנה לברית. מה זה קשור לשבס? כי כל מה שהברית בימי שמיני, זה בגלל כדי שיבוא שבס, מגיע שבס. שבס זה הכנה לברית. זה כמה מנהגים. פעם היו נוהגים לעשות את זה בבוקר, את השם זוכר. כן. אבל זה תלוי בטעמים של השם זוכר. אם הטעם זה כדי שהוא יראה שבס, אז לכל זה מתאים יותר לשבס בבוקר. בכל אופן, זה מה שהוא מסביר למה זה בימי השמיני. אבל למה זה כתוב פה עוד פעם? זה השאלה. למה זה לא מספיק שזה כתוב בפרשה של פרשה סמידה, בפרשה סלוח לכו? אז מסביר ככה, יש חזן ידוע ששאל טורנוסטרופוס הרשע את רבי עקיבא. אם השם רוצה שאדם יהיה מעול, אז למה ברא אותו הראל? אז מה הוא ענה לו? הוא הביא לו שיבולים וחיטים. הוא אמר לו, אתה יכול לאכול את זה? אמר לו, לא. הביא לו גלוסקאות, הביא לו לחם מוכן. זה אפשר לאכול. אז מה אתה רואה? כשהשם ברא משהו, הוא נותן לנו להשלים את זה. כמו שאת האוכל נותן לנו להשלים, גם את הבן אדם הוא נותן לנו להשלים. הוא רוצה שהוא יהיה מעול, אבל הוא רוצה שאנחנו נעשה את זה. אז הוא אומר לו, בכל אופן, איזה מעשים יותר נעים, מעשה בני אדם או מעשה הקדוש ברוך הוא? אז לא יודע שהוא יעשה את זה. אז הוא ענה לו, לא נתן הקדוש ברוך הוא את המצוות לישראל, אלא לצרף בהם את הבריות. מה היה פה הוויכוח? אז מסביר כך. הוא אומר שהעולה זה חלק, זה ידוע, שזה חלק שלא חסר לגוף. כשמורדים את העולה, הגוף לא נהיה חסר, הגוף נהיה מתוקן, הגוף נהיה שלם. העולה זה תוספת מיותרת שמזיקה לגוף. זה לא בריא. אפילו גויים שבגלל זה מורדים את זה, זה לא בריא. מאיפה זה הגיע? זה הגיע מחטא אדם הראשון. לפני שהוא חטא, לא היה את העולה. העולה זה בעצם כל דבר שיש בגוף של בן אדם, מגיע מכוחות פנימיים שיש בו. כשיש עין, יש כוח ראייה פנימי שהעין זה התוצאה של זה. ככה כל האיברים, בעצם כולם נמצאים במוח. יש כאלה שקרטו להם איברים, אבל במוח עדיין מצויר שיש את האיברים האלו. זה סבל נורא בגלל שהעצבים מרגישים ואי אפשר לעשות שום דבר. אי אפשר לטפל בזה כי אין את זה. אבל במוח מצויר כאילו יש את זה, כי זה, האיברים זה רק תוצאה. בעצם זה במוח. אז רוב הדברים שיש לנו, רוב האיברים והגידים שיש לנו, זה תולדות של כוחות פנימיים טובים. אבל בגלל שעוד מוריד שנאכל מעץ הדעת, אז נכנס בו כוח גם לא טוב, וזה מוליד את העולה. עכשיו, מי צריך לתקן את זה? אנחנו. מאותו סיבה, אנחנו צריכים לקחת את השיבולים ואת החיטים, לעשות מהם לחם. לפני החטא לא צריכים לעשות את זה. עוד מוריד שנה בגן עדן, אכל אוכל מוכן. עתיד לבוא, יגדלו גלוסקאות על העצים. זה שאנחנו צריכים לקחת ולתקן, זה בגלל החטא של אדם הראשון. העשר מלאכות שאנחנו נשים בפת, מחריש זרי עד האפייה, בעצם עשר שלבים של תיקון. ורואים את זה בחוש, שבכל שלב נפרדים ממנו חלקים. עוד סוג של קליפה, עוד סוג של קליפה, כל שלב נפרד עוד ועוד ועוד, עד שנשאר החלק המבורר, חלק המתוקן. אז יש שלבים של תיקון. אז אמר לו, כמו שפה אתה מבין שצריכים לתקן, גם את זה אנחנו צריכים לתקן. הוא אומר שהעשר מלאכות של הפת זה כנגד עשר כללות שהתכללה האדמה. עכשיו, מה עושים במילה? מה עושים שלוש דברים. שזה, אם אפשר לא לעשות איזה פריה, חיתוך, פריה ומציץ. החיתוך חותך את העולה לגמרי, יש חלק צריך לראות לגמרי. הפריה לוקח אור שנשאר, הוא משאיר אותו, הוא לא חותך אותו, אבל הוא מפריד אותו לשתיים ומוציא ממנו את החיות, מקפל אותו אחורה, ואז הוא כבר לא חי, הוא רק עדיין מחובר. השלישי זה מציץ. אז הוא מסביר מה זה, מה זה, מה זה שלושת החלקים האלה. קודם כל זה רמוז במילים אימול בשר או לא סוי. אימול זה העולה, בשר זה הפריה שעדיין נשאר מחובר, ואולוסוי זה הדם שנשאר מעורב בפנים, הדם של האורלה ושל הפריה נשאר מעורב עם שאר הדם שבגוף. צריך למצוא אותו כדי להפריד אותו. אז מה זה שלושת הדברים האלו? זאת אומרת שיש ארבע קליפות. יש ארבע קליפות, שלוש מהן מאות, ואחד זה נקרא קליפה סנויגה. כנגד השלוש קליפות, זה השלוש דברים שצריכים לעשות. כל אחר זה מבואר קצת אחרת, שהאור לזה, הפרי הזה, הקליפה סנויגה. טוב, זה מה שהוא מסביר. עכשיו, אחד מהדברים, הפנימיות של העניין, אז רש"י אומר פה שכשם שיצירו עושה שלא דמח הכל בימו חיה ואויף, כך תורתו נתפרשה אחר תורת בימו חיה ואויף. סדר של הבריאה היה קודם כל השם ברא את כל העולם, ביום השישי אחרי שנגמר הכל, מעלת בן אדם. אותו דבר פה, קודם כל פרשת שמיני כתוב איזה בימות, איזה חיות, איזה עופות, איזה דגים, איזה שרצים. גמר עם כולם, אז הוא מדבר על הבן אדם. לידע שבן אדם. מה העניין? וזה רשי לא מסביר. במדרש כתוב שהסיבה לזה שאומרים בן אדם, אחד מהשניים, אם אתה תופס מי אתה, אז אתה תופס שהסיבה שנבראת האחרון, כדי שתמצא את הכל מוכן. למה שהוא יברא בהם הראשון וצריך חכות? חכות שיש המים, ים, אור וחושך, בהמות. הוא מגיע אחרי שכבר הכל מוכן. השולחן מוכן לסעודה. זה אם הוא בוחר נכון. אם לא, אומרים לו יתוש קדם אותך. זאת אומרת, מה אתה עושה עם עצמך עסק? יתוש, הוא פצפון, הוא כבר היה קודם לך.
זה כאילו מה חשיבות.
כן. כמו שירושלמים אוהבים להגיד. אנחנו פה לפני המדינה. אתה יכול לקחת את החשמל שלך, את כל הדברים שלך. תלך מקום אחר, אנחנו פה היינו קודם. זה נכון, אברהם אבינו היה פה לפני המדינה. אני חושב פה גם אחרי המדינה. הרב בריסק אמר שמשיח לא יקבל את המפתחות מהם. מה לא? הוא לא יקבל, לא צריך אותה. לא משנה מי יבחר, מי, נשמאל.
כולם אותו דבר.
אותו דבר.
יש בעל הבית. יש מי שמתנהל את העניינים.
אני השתכנעתי מכולם. כל אחד מסביר למה לא להצביע על השני, אז אני השתכנעתי מכולם. אף אחד לא הסביר למה כן. מבחירות שלמות שאף אחד לא טורח להסביר למה כן. רק למה לא? רק למה לא השני? בסדר, השתכנעתי, אז אני לא. אז זה מה שאומרים לבן אדם. אם אתה מרגיש פה בעל הבית, יש פה בעל הבית לפניך. יתוש. הוא באמת עשה את זה אצל טיטוס, הגיע טיטוס, ביתוש, והיה לו, מי בעל הבית. ויש משהו, זה הלשון של חז"ל. יש משהו יותר עמוק. זה לא רק ויכוח של בן אדם, אם אתה בוחר, אם אתה בוחר נכון או לא. אם אתה מבין מה התפקיד שלך. אתה יודע למה באת אחרי כולם? כי אתה אמור לתקן את כולם. כולם נבראו לפניך כדי שתדע מה התפקיד שלך. כשבא לעולם, נכנס לעולם, מסתכל, נו, מה התפקיד שלי פה? יש לך פה רשימה שלמה של תפקידים. כל מה שיש פה בעולם, נועד כדי לתקן אותו. השם ברא כביכול עולם חסר, ושאנחנו נשלים אותו. לכן עדיין נברא ביום השישי כמה שעות לפני שבס, אם הוא עושה את התפקיד שלו, היה מגיע שבס, ואת הכל היה, הכל היה מוכן. בגלל שהוא פגם, אנחנו עושים את זה 6,000 שנה עד שהגיע יום שהוא כולו שבס. אבל זה התפקיד שלנו, להשלים את העולם. מה הכוונה להשלים את העולם? אז שזה התורה כותרת לנו את הסיפור של ברית. בברית יש פה שתי חלקים שנוגע להבין מה התפקיד שלנו בעולם. דבר ראשון, זה למה זה רק בימי שמיני. דבר שני, מה עושים בימי שמיני. נתחיל ממה עושים בימי שמיני, ואז נבין למה זה רק בימי שמיני. מה עושים? עושים בעיקר שתי דברים. חיתוך ופרי. יש חלק שצריך להסיר, יש חלק שצריך לחתוך השניים ולהפריד. מה זה? אז כמו שאומר, יש שלוש קליפות מאות, יש את הקליפה הרביעית, זה קליפה סנויד. יש דברים בעולם שהם טומאה, דברים שהם אסורים. זאת אומרת, זה דברים שאסור שיהיה לנו עסק איתם, למה? כי זה מסתיר ממך את האמת. אם אדם מתעסק עם דברים אסורים, מאכלות אסורות, עבירות, דברים שהם אסורים, אז הסיבה שנקרא אסור, זה אומר שזה לשון של קשור. זה קושר לו את המוח, סוגר לו את הלב, שהוא לא יכול לחשוב על מה שצריך, הוא לא יכול לראות את האמת. זה חלק אחד, זה צריך לחתוך. כשאתה חותך את זה, לא חסר לך שום דבר, הפוך, נהיית אדם מתוקה. אתה לא צריך את זה, זה לא שאתה מפסיד איזה משהו. כשאנחנו לא עושים עבירות, זה לא מסירות נפש. זה לא שוויתרת על משהו כדי לקיים את התורה. אין שם שום דבר, לא ויתרת על כלום. אלה שלוקחים מזה, אלה שמנסים ליהנות מזה, נהיים בעלי מום. נהיה להם תוספות על הגוף, על הנשמה, על הנפש, שרק עושה אותם בעלי מום, זה לא עושה אותם יותר טוב. עושה להם כבדות. הם פשוט נהיים בתוך בית סוהר. כשאתה פורש מהדברים שאסורים, אתה פשוט אדם בריא, זה הכל.
שטחות.
כן, זה חלק אחד. חלק השני זה נקרא פריה. פריה זה קליפת נוג. זה לא קליפות מאות, זה לא תומה. זה מעורב טוב ורע. זה לא תומה, זה גם לא קדושה. רוב הדברים בעולם זה לא קדושה. קדושה זה בית כנסת, קדושה זה תפילין, קדושה זה שבס, קדושה זה לימוד, קדושה זה מצוות. רוב העולם, רוב הדברים שאנחנו עושים בעולם, זה לא קדושה. גם לא תומה. מה זה כן? נקרא קליפה סנויגה. זה מעורב טוב ורע. מה זה הטוב שבזה? מה זה הרע שבזה? הרע שבזה זה לחשוב שזה מציאות לעצמו. הטוב שבזה זה להבין שזה כלי להתקרב לשם. אם אתה אוכל סתם, ישן סתם, עושה כסף סתם, זה רע. אם אתה עושה את כל זה כדי לעבוד את השם, זה טוב. אז במי זה תלוי? במי שעושה את זה, מה הוא חושב? המחשבה שלנו בזה מבררת את הטוב מהרע. זה נקרא פרי, הם משאירים איזה מחובר, לא צריכים להוריד את זה, זה חלק מהבן אדם. אבל צריכים להפריד לשניים. חותכים את זה לשניים, ומפרידים את זה, בזה מפרידים את הטוב מהרע. עכשיו זה, שתי החלקים האלה, החיתוך של מה שאסור, והבירור של מה שמותר, זה התמצית של כל העבודה של האדם בעולם. אבל יש בעיה. הבעיה היא כמו שאמרנו קודם, אומרים לבן אדם, אם קלטת אותה נכון, מה התפקיד שלך? אז נבראת בזמן הנכון. באת בדיוק למקום הנכון, להבין מה התפקיד שלך, אתה צריך לתקן את כולם. אבל אם לא, אמרנו, היתוש יקדם אותך. זאת אומרת, אם אדם לא עושה את שתי החלקים האלו, לחתוך את הרע ולברר את הטוב, אומרים לו, כולם ישלטו עליך. אם אתה לא מתקן אותם, הם יתקנו אותך. עשו לך בית ספר, מה שנקרא. אם אתה לא מתקן את העולם, אז אתה סובל מהעולם. העולם שולט עליך, הוא חונק אותך. אז מה הפתרון? מה קורה בשלב הזה, ששם רובנו נמצאים, שלא עשינו את התפקיד כמו שצריך, ואז העולם שולט בנו. אז האם זהו, ברגע שעשית ככה, זה יתוש בעל בית עליך ונגמר הסיפור, או שיש לזה פתרון? יש לזה פתרון מאוד מעניין. הפתרון הוא 7 ימים שלפני יבריס. הדבר הזה קרה 3 פעמים בהיסטוריה. זה קורה כל פעם בברית, שלפני היום השמיני של הברית יש 7 ימים שהוא הראל. זה קרה בארץ ישראל, שלפני שאנחנו קיבלנו את זה. זה היה אצל 7 עמים. זה היה בידי הגויים. אחר כך אנחנו קיבלנו את זה. למה לא קיבלנו את זה מיד? ברגע שבוע אבינו קיבל הבטחה, מיד אקבל את זה. לא, זה היה חייב לעבור קודם ל7 אומות, שזה אותם 7 ימים שאדם הראל. רק אחר כך קיבלנו את זה. והיה עוד משהו כזה. התורה. העולם נברא בשביל התורה. התורה ניתנה רק אחרי 26 דורות. 26 דורות העולם מתקיים בלי תורה. איך זה יכול להיות? אם לא יבריס יום ואולי לא, כל שמיים ואז ששמתי, בלי התורה אין קיום לעולם. אז איך העולם מתקיים? התשובה היא, אנחנו אומרים, כל שבת, יש 26, כי לא אלו חזבה. כנגד 26 דורות האלו. ה-26 דורות האלו התקיים מאוצר שמתנת חינם. יש אוצר כזה שנקרא מתנת חינם, שזה בחסד, לא בזכות. וזה מה שקיים את העולם, כי לא אלו חזבה. 26 דורות העולם התקיים בחסד, בחינם. בסדר, אז זה עוד נושא, מאיפה משיגים את החינם הזה, אנחנו היינו רוצים. מה שיש חינם לוקחים 2, לכן יש 2 לוחות. יש 2 ימים פורים, מה שנותנים בחינם תיקח 2. אז זה עוד נושא, איפה משיגים את החינם הזה. אבל, למה זה היה ככה? למה היה צריך שיהיה 26 דורות שזה העולם מתקיים בחינם? רק אחר כך קיבלנו את התורה. התשובה לשלושת הדברים האלה זו תשובה אחת. אם מיד היה תורה בעולם, מיד היינו קמים את ארץ ישראל, מיד היינו עושים ברית, אז ברגע שאין לך קשר לאחד משלושתם, ברגע שלא, אתה לא מקיים את התפקיד שלך שנכלל במצווה הזו שנקרא ברית, לחתוך את הרע ולברר אותו טוב, ברגע שאתה לא קשור לארץ ישראל, ברגע שאתה לא קשור לתורה, אז אין קיום. ואנחנו הרי הרבה מאוד זמן, אפשר להגיד רוב הזמן, לא נמצאים בחיבור הזה. מי כל הזמן עושה את התפקיד הזה של הברית? מי כל הזמן מחובר לתורה, מחובר לארץ ישראל? לא מחוברים כל הזמן. אז מה יקרה באותו הזמן שאנחנו לא מחוברים? חייב להיות איזה כוח קיומי בעולם בסיסי, מינימלי, שמקיים את העולם בכל מקרה, בלי תנאים. שזה חייב להיות ששבע ימים שהתינוק הראל והתורה מצווה שהוא יהיה הראל, והיה את הזמן שארץ ישראל לא היה בידיים שלנו, והיה את הדורות האלה שלא היה תורה בעולם, ואז כשאדם מגיע למצב הזה, הוא תפס עצמו ברגע מסוים, רגע, אני בלי ברית. נכשלתי בדבר אסור, לא עשיתי את הבירור שאני צריך לעשות, אז אני בסכנה. סכנה הזאת, יש בה סכנה כפולה, כי כשאתה תופס אתה בסכנה, אתה נשבר מעצם זה שאתה בסכנה, ואין לך את הכוחות להמשיך. אותו רגע תזכר, רגע, הרי 7 ימים הייתי הראל, 7 ימים הייתי בלי בריס. בכל אופן השם קיים אותי, וקיים אותי גם עכשיו. ממילא נקבל כוח, לא להסתכל על מה שאני לא הייתי, אלא מי עכשיו לעשות בריס. אותו דבר ארץ ישראל. יש זמנים שאנחנו לא שייכים לארץ ישראל, אפילו נמצאים לארץ ישראל, אבל לא שייכים. אז מה אז? בעצם אין לנו זכות קיום פה. אנחנו אומרים, רגע, אבל לפני שאנחנו באנו לפה, היו פה אנשים יותר גרועים. היה פה 7 אומות שיותר גרועים מאיתנו. והם היו פה. אז גם אנחנו יכולים להיות פה. לא בשביל להישאר ככה. בשביל לא להתבלבל מזה שאנחנו במציאות כזאת, להתחזק, להמשיך הלאה. אותו דבר, אדם פוגש את עצמו, שהוא בלי תורה, הוא לא יכול ללמוד כל הזמן. אף אחד לא יכול ללמוד כל הזמן. אפילו המסמיד הכי גדול, הצדיק הכי גדול, לא יכול ללמוד כל הזמן. יש זמנים שצריך לישון. יש זמנים שאסור ללמוד. אז מה אז? בעצם, כי אם חי נברך ימינו, ברגע שאדם לא מחובר לתורה, לא לומד, אז הוא לא חי. אז שהמסעה שהעולם מתקיים 26 דורות בלי תורה, מאותו כוח שהעולם מתקיים אז, אדם מתקיים בזמנים שהוא לא למד. עכשיו זה לא רק חיזוק, יש פה משהו עצום. הכוח הזה הוא בעצם כוח עוד יותר חזק מהתורה. ומארץ ישראל, מהברית. כי אם הוא הצליח לקיים את העולם בלי תורה, זאת אומרת שהוא יותר חזק מזה. הכוח הזה זה בעצם פנימיוס התורה, זה סודות התורה. אבל יוצא שדווקא בזמנים החלשים, מה שנותן לך קיום, זה לא משהו בדיעבד פחות מהתורה, אלא משהו יותר מהתורה. וכשאתה שואב משם הכוח, אז אתה בעצם גורם שהכוח הזה ייכנס לעולם, הפך להיות חלק מהמציאות של העולם. אז עשית פה תועלת לא רק לעצמך, אלא לכל העולם. הרי יש מיליארדי גויים בעולם. מי מקיים אותם? בעלי חיים, כולם. מי מקיים אותם? אז אלה שאיכשהו עוזרים לקיום מצוות, בסדר? אז המצוות מקיימים אותם, התורה מקיימת אותם. רוב העולם לא שייכים לזה בכלל. מי מקיים אותם? כשאתה, יש לך את הזמנים שאתה לא יכול ללמוד, ואתה מזכיר לעצמך שאתה עכשיו חי בחסד חינם, אתה בעצם מעורר את הכוח הזה בעולם, וזה מה שמקיים אותם. אתה מקיים את העולם בכל מקרה, זה החידוש. אם אתה תופס מהתפקיד שלך, שנבראת אחרי כולם כדי לתקן אותם, זה על כתחילה, זה מה שאתה צריך להבין, זה מה שאתה צריך לעשות, וזה מה שצריך לעשות, כל מיני לתקן. אם אתה לא תופס ככה, אתה גם כן מקיים אותם. אם אתה לא נשבר. יתוש קדם לך, ומי קיים אותו? איך הוא קדם לך? אם אתה לא בעולם, איך היה לו קיום? לאותו יתוש. איך היה לו קיום? חסד חינם. אז אתה אומר, אם את היתוש יכול לקיים חסד חינם, אז גם אותי הוא יכול לקיים. אז עכשיו אני מקבל מוצר של מתנת חינם. וכשאני מקבל מזה, גם היתוש מקבל מזה. אז ממה נפשוך אתה מתקן את העולם? או בלכתחילה או בדיעבד. זה חידוש עצום, אחרי זה כתוב לפני הפרשה שמיוצר. זה לא קשור לפרשת אחר כך של התומות, שזה קלקול. פה זה תיקון. מי שתופס את זה הוא אף פעם לא ימיוצר. הסיבה שאדם נהיה מצור זה בגלל שהוא כבר התייאש מהחיים. הוא לא מכיר בזה שיש לו כוח לתקן, אז מה הוא עושה? נדבר פוליטיקה. נהיה מצור. אדם תופס שהוא מתקן את העולם בכל מקרה בין לכתחילה בין בדיעבד, אז הוא כל הזמן בתפקיד. אף פעם אין לו סיבה להיות שבור, אף פעם אין לו סיבה להרים ידיים, אף פעם אין לו סיבה להיות מצורע.
מחלה נפשית,
זה מחלה רוחנית, לכן היום אין את
זה. מחלה
רוחנית שהיום בגלל שאין לנו מסמי קדוש, אין לנו את זה. אבל זה בעצם מראה לבן אדם, אני מדבר על השבוע הבא, מה זה מצור? אז הוא אומר שזה סגירו דנורי לו, סוגר לו את כל האור, סוגר לו את כל הטוב, פשוט נהיה חסום, זה נקרא מצור. מצור הוא חסום. למה הוא חסום? כי הוא חסם את עצמו. הוא לא תפס למה הוא מחובר, אז הוא ניתק את עצמו, אז הוא נהיה מנותק. אבל האדם שכן יודע מה התפקיד שלו, הוא לא נהיה מנותק. הוא פותח את האור, פותח את הטוב, הוא פתוח לעקוף. פותח את זה לכל העולם.
אפשר לסכם את הנקודה הזה. זה אם אתה תסכם. לסכם את הנקודה, זה קיים, זה יותר גבוה מהתורה. זה קיים את העולם לפני. זה כל מה ש...
יש שתי כוחות שמחזיקים את העולם. אפשר לקרוא את זה בחיר וידיע, אפשר לקרוא את זה איכות פנימי, איכות חיצון. אפשר לקרוא לזה... זה אחד מהם, זה שאנחנו מחזיקים את העולם מבחירה שלנו, כשאנחנו בוחרים בטוב, בוחרים לקיים את התורה, אנחנו מקיימים את העולם. למה? כי אנחנו מכניעים את הכוחות של הרע בזה שאנחנו לא נוגעים בהם, ואנחנו מבררים את הטוב מתוך הרע בזה שאנחנו מתנהגים נכון בדברי הרשות, מקיימים מצוות, עושים כוח של קדוש שבעולם, ברור הטוב מהרע ומכניעים את הרע. זה נותן קיום לעולם. יש עוד כוח שמקיים את העולם. הכוח הזה זה גם כשאתה לא בוחר בטוב. זה כוח שנקרא מתנת חינם. מגיע לך בלי סיבה, ככה. ואם זה מגיע לך בלי סיבה, אז אתה יכול גם לתת את זה לכל העולם בלי סיבה. אז נותן קיום לעולם. מה בכל אופן? אז אם זה בחינם לגמרי, אז מה כן? מה כן? זה להאמין בזה. להאמין בזה זה שאתה לא נשבע מזה שאתה כרגע לא במצב הנכון של הבחירה. אתה מבין שגם במצב הזה יש לך קיום, כשאתה מתחזק בזה, אתה מקיים את העולם בכוח הזה.